דרך עם פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 335 של דרך עם פלטפורמה. אנחנו בבמפרס מספר 45. במפרס זו סדרה של קצרצרים שבהם רן, אלון ודותן מדברים על מה עבר לנו בחודש האחרון, מה גילינו מעניין, פרויקטים מעניינים, בלוג פוסטים מעניינים וכיוצא בדבר. אני רן, איתי באולפן אלון ודותן. היי חברים, מה נשמע?
היי, מעניינים.
אלון, מה קורה?
יופי, היום אני עם קול סקסי במיוחד, אז אני מתנצל על הצרידות. התאריך היום ה-1 לפברואר 2018, ועכשיו אנחנו בבוקר בשעה 9:45. אז נתחיל. האייטם הראשון שרציתי לבשר עליו הוא פרויקט של AWS שנקרא AWS AppSync, שהוא כרגע נמצא בגרסת פריוויו, זה אומר שהוא עדיין לא מוכן, ומה שהוא בעצם מהווה זה GraphQL Backend. אז זה לא GraphQL Backend הראשון שנפגשנו בו, אני מניח שכבר אנשים שמקשיבים לפודקאסט יודעים מה זה GraphQL, אז אני לא אכנס לזה, וגם יהיו לנו עוד אייטמים על זה בהמשך. אז זה לא ה-Backend הראשון של GraphQL, וזה נראה כמו סוג של אולי תחרות לגרפקול, למרות שהפאונדר של גרפקול אומר שזה ממש לא תחרות, וזה שירותים משלימים והם עובדים ביחד, אז נראה. אבל זה מעניין, כי זה בעצם עוד איזשהו בקאנד למי שרוצה בקאנד מסוג גרפקול, וזה אמזון, אז זה ככה יותר מיינסטרים, אבל כמו שאמרנו, זה עדיין ככה סוג של פריוויו. בגדול מה שהוא נותן לכם זה לעשות סטור לדאטה, למשוך דאטה כצפוי, כשהדאטה, אם אני זוכר נכון, הוא backed up על ידי DynamoDB, אבל זה לא צריך מאוד להטריד אתכם, כי זה הכל ככה מגיע יחסית בקלות, או לפחות לפי מה שהם אומרים, זה הולך להיות בקלות. אז זהו, זה הנושא הראשון, וכמו שאמרתי, יש עוד כמה נושאים של GraphQL. אז הנושא הבא שרציתי להזכיר זה וויקי שנקרא Advanced GraphQL, שזה בעצם וויקי שמדבר על כל מיני נושאים קצת יותר מתקדמים של GraphQL. הדומיין זה פשוט advancedgraphql.com. מי שמתחזק את הוויקי הזה זה הבחור שהזכרתי מקודם, הפאונדר של GraphQL, או אולי החברה שלו, אולי לא הוא עצמו, אבל זה משהו שמגיע מטעמה, אבל הוא בא בעצם לתעד נושאים קצת יותר מתקדמים ב-GraphQL, כמו למשל Schema Stitching, Schema Transformation, Batch Operations ודברים כאלה. אז זהו, אז מי שמתעניין ב-GraphQL מוזמן גם ללכת ולהסתכל בוויקי הזה וקצת להרחיב את האופקים. חלק מהדברים הם ברמה של ספק, חלק מהנושאים שם הם ברמה של ספק, חלק מהנושאים כבר ממומשים, ורובם למעשה ממומשים על ידי חלק. יש חלק אימפלמנטציות שכבר מרשות אותם, וחלק עוד לא.
פייסבוק עדיין מובילים את זה או שהם ירדו מההובלה? כאילו של הספק?
אני חושב שכן, לא שמעתי אחרת בכל אופן.
כי מפתיע ש... לא יודע, הייתי מצפה שכזה גיידליין יש של פייסבוק.
כן, תראה, מי שעוד...
איך אתה מגדיר להוביל? את האספק כאילו?
כן, אתה יודע, RFC כזה, אני יודע, לא בדיוק RFC, אבל...
אז יש שתי אימפלמנטציות, אחד של מובילות, של אחד של אפולו, שנראה לי זה תפס את הקהילה, ואחד של פייסבוק, שזה קשור לרילי וכל התשתיות שלהם, לא יודע, לי ממה שאני קורא ורואה ככה מרגיש מקהילות דווקא אפולו והקליינט שלהם הם יותר פופולריים כי הם פשוט יותר פשוטים.
כן, אז אפולו זה בעצם אנשים של מטאור שעשו איזשהו דייברג'ן לכיוון של GraphQL, והם באמת מובילים את מובילים יותר חדשנות בנושא של GraphQL, אבל מבחינת אני חושב הקור של GraphQL, לא יודע אם יש שם חידושים למען האמת בזמן האחרון, אבל אני חושב שעדיין מי שמוביל שם זה פייסבוק, למרות שאין ממש משהו פורמלי, זאת אומרת זה לא שיש איזשהו קומיטי או משהו כזה, זה נראה לי ככה פשוט מה שיוצא יוצא, זה עדיין לא כזה מוסדר.
כן, זו שאלה מעניינת, במיוחד שאין קומיטי כזה, יש לא מעט דברים בעולם של הפרונט-אנד, שאפילו לפני שמתחילים כבר יש לך את ה-working groups וה-notes הפומביים וכו', מפליא שלזה אין.
כן, זה לא תחת W3C או משהו כזה, וזה גם, האמת, זה גם בתפר, בין ככה, פיתוח פרונט-אנד לבין פיתוח בק-אנד, ונגיד, הנושא של בצ'ינג זה משהו שהוא לגמרי בק-אנד, סכימה סטיצ'ינג זה לגמרי בק-אנד, זאת אומרת, לא כל הנושאים בכלל מעניינים אנשי פרונט-אנד, וכל ה-W3C committees, פחות רלוונטיות לדבר הזה. אז אולי בגלל זה זה גם עדיין לא כל כך מצא בית. אבל כן, בכל מקרה, שני הכוחות שמובילים שם בתחום זה באמת פייסבוק והקבוצה של אפולו, שהם בעצם אנשי מטאו בשם אחר. בכל מקרה, הנושא הבא שרציתי להזכיר, וגם נחזור אחר כך עוד קצת לגרפקל, הנושא הבא שרציתי להזכיר זה עוד מוצר של אמזון שמכריזו ועדיין לא קיים, שנקרא AWS Aurora Serverless. אורורה, להזכיר לכם, זה בעצם דאטאבייס SQL-י סטנדרטי, כמו MySQL או כמו Postgres, אבל עם סקיילביליות יותר טובה. זאת אומרת, ה-API, הממשק עצמו, הוא ממשק SQL-י סטנדרטי, אבל מאחורי הקלעים, זה לא MySQL וזה לא Postgres, אלא זה איזשהו חיה שהאמזון בנו שרק חושפת את אותו ממשק. אז בכל אופן, אם עד עכשיו הייתם צריכים, כמו בהרבה שירותים אחרים באמזון, הייתם צריכים לקנות את הסרבר או לקנות את הזמן של הסרבר, ועל זה להחליט איזה תוכנה לשים, והייתם שמים אורורה, אז היום הם הכריזו שאפשר גם לעשות את זה סרברלס, במובן שאתם לא משלמים על סרבר אפטיים, אתם משלמים על שאילתות, בדומה למה שקורה בדיינמודיבי היום. אז זו הכרזה מעניינת. אני חושב שהרבה פעמים אנשים...
למה? דיינמודיבי משלמים על אפטיים?
לא.
למה? אני אומר, אני רוצה 5,000, שהוא יעמוד בקצב של 300 ריקווסטים בשנייה, ואני משלם, זהו.
אתה משלם קפסיטי.
לא, אני משלם, לא משנה כמה אני עושה, אני מתחייב כאילו ל...
נכון, אז אני אתקן את עצמי. אתה משלם על קפסיטי, אבל הקפסיטי גם יש, אתה יכול לעלות ולהוריד אותו. אתה יכול לצורך העניין לשמור דאטאבייס ענק בדיינמודיבי, אבל שהתרופות של השאילתות יהיה נמוך, ואתה משלם את זה מעט מאוד. זה נגיד נוח לכל מיני, נגיד אני מפעיל קרולר, אז כשאף קרולר רץ אני מעלה את הטרופות למקסימום, וכשהוא שקט אז אני פשוט מוריד את זה לאפס, ואני יודע שהדאטה נשמר לי שם, ואני לא צריך לשלם הסרבר. יש איזשהו תשלום מינימלי על ההחזקה של הדאטה, אבל הוא מאוד נמוך. נכון שבאורורה מה שהם אמרו זה אפילו provisioning אתה לא תצטרך לעשות, זאת אומרת לא תצטרך להכריז מראש איזה טרופות אתה צריך, אלא פשוט תשלם לפי השאילתות. וזה נשמע כמו משהו נחמד, ובוא נחכה ונראה שזה עובד.
זה מגניב, איזה, כאילו סוף סוף כאילו דאטאבייס שהוא סקיילבל, כי תמיד הסרברים אתה אומר למדות יאללה, סבבה, פתרנו את הבעיה, ודאטאבייס אתה תמיד צריך להתעסק עם איזה אפגרייד או משהו בסגנון, כאילו באיזושהי צורה אתה משלם על משהו סטטי גם אם אין לך עומס.
או עם קפסיטי, אתה מגיע לקונקשן ת'רוטלינג ולדברים כאלה ש... בעייתיים בלמדה, כי אתה לא יכול לצפות את זה, כי אתה פחות יכול להשתמש בקונקשן פולס בלמדה, ובאמת בגלל זה אנשים אמרו שהפתרון הטבעי ללמדה הוא דיינמו. הבעיה עם דיינמו זה הסכמה שלו, שהיא קצת פחות גמישה מדאטאבייס רלציוני רגיל. אז זה הפוטנציאל, אתה יכול לפתור את זה. טוב, נושא אחר שרציתי להזכיר, ונראה שזה שוב מאמזון, זה כנראה בעקבות ההכרזות האחרונות שהיו באמזון שלוקח להם כמה חודשים להשתחרר. זה מוצר של אמזון שנקרא אמזון פינפוינט, שזה בעצם two-way SMS service, סוג של טוויליו אבל לעניים, כי בטוויליו יש עוד הרבה יותר פיצ'רים מעבר לזה. אז בעצם עד עכשיו אמזון באמצעות SES היה נותן לכם לשלוח SMS'ים החוצה אבל לא לקבל SMS'ים, אז בעצם פינפוינט נותן לכם לקבל SMS'ים. אז בעצם אתם יכולים באמצעות אמזון כבר לממש SMS gateway, שמסתבר שיש עוד אנשים שמשתמשים ב-SMS ולא רק בוואטסאפ, בעיקר אמריקאים משום מה, זה יכול להיות די שימושי שם. וזהו, וכמו שאמרתי, לטוויליו יש מוצר כזה אבל הרבה יותר משוכלל, זאת אומרת אם אתם כבר משתמשים בטוויליו כנראה שאתם גם מכירים פונקציונליות הרבה יותר גדולה, ועכשיו יש את זה גם באמזון במחירים אני מניח קצת יותר נמוכים, אבל עוד לא בדקתי. נראה לי נושא אחרון של אמזון, לפחות מבחינתי, זה דווקא נושא שהוא פחות טכנולוגי ויותר HR-י, עלה לא מזמן, לפני איזה חודש, אולי קצת יותר, נושא של פואוצ'ינג של אמזון בישראל, ועורר לא מעט גלים. אני בטוח שחלק מהמאזינים כבר שמעו על הסיפור הזה. אני חושב שזה התחיל בכך ש... זאת אומרת, אולי זה לא לגמרי התחיל, אבל זה ככה תפס גובה, כשאחד הפאונדרים של למונייד, שי ויניגר, פרסם איזשהו פוסט בפייסבוק של אחי, ווגלס, תפסיק לגנוב לי את העובדים, או שאני אפסיק להשתמש בשירותים שלך, וזה ככה תפס תעודה, ואז היו לו מעט גם כתבות וגם פוסטים בפייסבוק. אני פחות קישרתי לכתבות, יותר קישרתי לפוסטים בפייסבוק. אני חושב שלפחות בחלק מהן היה דיון שהוא מעניין לגבי מה לגיטימי או לא לגיטימי בשוק העבודה בישראל. אז אני חושב שאם נשים רגע את ההתלהמות בצד, אני חושב שעולות שם סוגיות מעניינות, לא טריוויאליות לגבי מה לגיטימי לעשות בקשר לפוצ'ינג של עובדים, מה לגיטימי לעשות בקשר לקומפנסיישן של עובדים, מה לגיטימי מבחינת פאונדרים לבקש או מבחינת עובדים לצפות וכו'. אז לא אכנס לכולם כי זה באמת סוגיות ארוכות וסבוכות, אני רק שמתי את הלינק ונמשיך הלאה ונחזור לנושאים קצת יותר טכנולוגיים. פרסל, למישהו מכם יצא להשתמש בפרסל?
לא.
אז אוקיי, אז פרסל זה בעצם כלי חדש בעולם של הפרונט-אנד פקג'ינג, אפשר להגיד שהוא מתחרה ל-Webpack או למה שהיה לפני זה, והוא תופס תאוצה, תופס מומנטום, זה נקרא Parcel.js, Parcel.js.org, זה בעצם כלי פקג'ינג לפרונט-אנד שהוא מתיימר להיות יותר פשוט מ-Webpack, ואולי גם יותר טוב, לא כך זוכר, אבל בעיקר הדגישו שם את הפשטות, כל מי שאי פעם עבד עם Webpack, מבין שזה לא טריוויאלי להתחיל את העבודה איתו. אני חושב שבריליס האחרון של Webpack הם קצת פשטו את זה, אבל עדיין פרסל דוגל בדגל פשטות ונשמע מעניין וככה צובר מומנטום. הם גם אומרים שהוא יותר מהיר, אז לא מדדתי, אבל נשים עליו עין.
יש לו כמות סטארים פסיכית כבר לגיל שלו.
כן, אתה רואה, תופס מומנטום, כמו שאמרתי. כן, אני באופן שעדיין לא צריך להשתמש בו, אבל לפי מה שאני קורא, הוא באמת נראה פשוט, אבל אתה יודע, זה לפעמים יכול לצאת מטעה, לקרוא את הדמו, לראות את הדמו, זה תמיד פשוט, השאלה מה קורה בעולם האמיתי. זהו, הנושא הבא שרציתי להזכיר זה כנראה נושא שכל אחד כבר שמע עליו, אז זה לא חדשות גדולות, אז רק נסמן עליו וי. שני באגים של סקיורטי שנמצאו ב-CPUs, נמצאו על ידי חוקרים של גוגל, יש להם שמות, כרגע שכחתי את שמם, אז בעצם שני באגים...
מלטאון וה...
כן, אז שני באגים מאוד חמורים שבעצם מאפשרים... לתוקף, לקרוא זיכרון של קרנל או כל מיני דברים בסגנון הזה, זאת אומרת יש לא מעט attack vector שהוזכרו שם, אבל החמורים שבהם מגיעים בעצם לקריאה של זיכרון של קרנל, והבאגים הם לא בתוכנה כמו שנאמר, הם באגים ב-CPU, זאת אומרת באגים בחומרה, וזה כל זה יצר איזשהו רכבת הרים די ארוכה שעוד לא נגמרה עד היום, ואני לא יודע אם היא תיגמר בקרוב, החל מירידה משמעותית בערך המניה של אינטל, דרך שחרור של פאצ'ים בתוכנה של אינטל, ואולי גם של... קודם כל הבאג לא רק באינטל, הוא גם ב-AMD וב-ARM, אבל אינטל הם כנראה ספגו את רוב האש, אז שחרור של תוכנה של אינטל שאמורה לתקן את זה, אבל יש בה שתי בעיות. אחד זה שהיא גורמת לירידה בביצועים של משהו כמו 30%, ושתיים זה שלינוס טורוולדס אומר שזה קקה וצריך לזרוק את זה לפח. ואני לא יודע אם באמת, אני לא בדקתי באופן אישי, אבל יכול להיות שלמרות שלשונו קלה, הרבה פעמים יכול להיות שיש אמת במה שהוא אומר. והוא בא ואומר, חבר'ה, תחליפו את המעבדים, כאילו, חבל. עכשיו, כמובן שזה לא כל כך פרקטי להחליף את המעבדים, כן? יש פה, מדובר פה על מיליוני מעבדים, לעשות ריקו לכל זה.
כן, זה משנת, מאיזה שנה זה, אתה זוכר? משנת ייצור, זה 10 שנים, נכון?
כן, 2007, משהו כזה, כן. אז זה לא כל כך פשוט ללכת ולעשות ריקו לכל המעבדים, מעבר להשלכות הכספיות שזה עלול למוטט ענק כמו אינטל, זה גם פרקטית, זה לא כל כך פשוט, מה, כאילו, תלכו לחנות ותחליפו את כל המחשב, את כל הדאטה סנטר שלכם, זה לא כזה טריוויאלי. אני לא יודע אם יש שם פתרון טוב, או best practice לגבי מה לעשות, חוץ מלהתקין את הפאץ' של אינטל, אבל זה בעיה. עכשיו, עוד סיפור מעניין שקשור לזה, מה שקורה בדרך כלל, מה שנקרא גילוי אחראי של באג כזה, דורש ממי שמגלה, במקרה הזה גוגל, קודם כל להודיע לוונדור, לתת לו זמן לתקן, ורק אחרי זמן מה, לפרסם את זה בציבור. וככה באמת עשו בגוגל. בעצם הודיעו לאינטל באזור יוני 2017, זאת אומרת לפני חצי שנה, חיכו חצי שנה, ורק אחרי חצי שנה בעצם פרסמו. את הבאג הזה ברבים.
נתנו למנכ״ל למכור את המניות, ואז פרסמו.
יפה, יפה. ובתקופה הזאת, המנכ״ל מכר הרבה הרבה מאוד מהמניות. למעשה הוא מכר את כל המניות שהוא יכול, חוץ מאלה שהוא חייב להחזיק. וזה גרם להרמה של הרבה מאוד גבות. אז כן, אז הוא עצמו טוען שהמחירה הזאת הייתה מתוכננת עוד הרבה לפני זה, והוא הודיע לה לפני זה, וזה לא משהו שבא בעקבות הגילוי הזה, אבל מאידך, בעקבות הגילוי הוא היה יכול לבטל, או לפחות להקטין את המחירה, או whatever, ונראה שהוא, או שהוא ניצל את ההזדמנות, או שעשה משהו גרוע מזה. אבל בכל אופן, כן, יצא עליו הרבה כעס, וגם זה אני מניח לא תרם למניה של אינטל בסך הכל.
עוד דבר קצר לגבי התקופת המתנה הזאת של חצי שנה, אני כשזה יצא עקבתי אחרי כל מה כל הביצועים בעצם, כל הדרופ בביצועים, ובעצם מאוד סקרן אותי לראות מה קורה בטוויטר, אתה יודע, בלייב, אנשים פרסמים, לוקחים קצת סטטיסטיקות מהתשתיות שלהם, מהאינפרסטרקצ'ר, ומוצאים לך גרפים של, הנה, עשיתי את הפאץ' ותראו איזה דרופ יש לי בביצועים. עכשיו מסתבר, כלומר, כשזה קרה, אז אנשים פרסמו כל אחד מהקלאוד שלו. אז לא מעט אנשים אמזון, שיושבים על אמזון, מפרסמים בעצם גרפים של דרופ, ולא מעט אנשים שיושבים מהקלאוד של גוגל, מפרסמים שלא קרה כלום בעצם. שזה אומר שלגוגל היה חצי שנה או יותר, אולי, זמן להכין את הקלאוד שלהם לדבר הזה, בעצם לשריין את זה שלקוחות לא נפגעים, ואמזון בעצם עשו את זה, אני חושב שממה שעקבתי עד עכשיו, ההשפעה היא כבר מינימלית באמזון, אבל זה גם קטע.
כן, אתה אומר שגוגל גם ניצלו פה הזדמנות, זאת אומרת, היה להם מידע שהם השיגו אולי בדרך לגיטימית, הם עשו את המחקר, אבל הם ניצלו, קבוצת הקלאוד שלהם אולי ניצלה את ההזדמנות הזאת כדי לקחת איזשהו יתרון על אמזון, שלא ידעו את זה.
לגיטימי, אני חושב, כאילו זה לא, אבל זה כאילו מעניין לראות דינמיקה כזאת מסיבית, בסקייל כזה מסיבי.
כן, כן.
אז טוב, מה שמעניין זה שהפרצה הזאת 10 שנים בחוץ, ולך תדע מי אתה עליה. כאילו, איזה, מי כבר לקח את כל הדאטה הזה ממך, ו...
אני חושב שכבר לקחו לך את כל הדאטה.
כן, הסינים כבר לקחו הכל בזמן. אבל כן.
כן, כן. מיותר לציין שהחוקרים שעלו על זה הם כנראה מומחי קרנל לא קטנים, זאת אומרת, זה לא בא כל כך טריוויאלי לעלות עליו. לא פלא שהוא היה חברוי 10 שנים, זה לא כמו אולי, אם אתם זוכרים את הבאג של הפלוטינג פוינט ההיסטורי, שהיה פעם במעבדי אינטל, שעלו עליו יחסית מהר, אומנם אחרי שהמעבדים כבר היו בחוץ, אבל עלו עליו יחסית מהר. זה משהו שלא טריוויאלי למצוא, ולקח, אני חושב, אני לא זוכר אם גוגל כתבו כמה זמן, אבל מחקר עצמו לדעתי לקח איזה שנה, שנתיים.
מה שקרה עם לינוס, גם את ה... כאילו קראתי את כל הטרד הזה, כי אני אוהב לקרוא את הדברים שהוא... את כל ה... פחות את ההשתלחויות שלו, אבל בתוך סבך האגרסיה שהוא מאוד טיפוסי, יש המון פעמים מסתתר הלוגיקה שלו, שלדעתי לגמרי מוצקה. אז אתה רואה בעצם, זאת אומרת, מה שאמרת, מה שהתחבש שם, זה שמהנדסים של אינטל בעצם, כשזה קרה, לא הפסיקו לשלוח, שלחו פשוט טורנטים של פאצ'ים, כאילו כמה שיותר פאצ'ים, ו... הם גם השתמשו במושגים מונחים בקוד עצמו שהם מאוד מבלבלים. ובעצם זה הטענה בסוף אחרי שהכל הסתכם, וכאילו אנשים ניתחו מה הלך פה מבחינה פוליטית, אז בעצם אינטל ניסתה לעשות כמה שיותר פאצ'ים, כמה שיותר כאילו, אתה יודע, להרבב את כל מי שעושה שם את כל העבודה של הקרנל, ולינוס תפס אחד כזה, ופשוט השתלח בהם, ובעצם גם הוא התבלבל באחד המשתנים, זאת אומרת, הם קראו שם איזשהו משתנה, משהו מאוד בלבל, הוא התבלבל, חשב שזה משהו אחר, ופשוט נכנס שם לאמוק של צרכות, כמה שאפשר לקרוא את זה, צרכות כאלה בטרד הזה על מפתח מאינטל, שמבחינתו הוא היה לגמרי בסדר, פשוט לינוס התבלבל מאחד המשתנים, ואז שמישהו אחר אמר לו, תשמע, זה לא בדיוק מה שאתה חושב, השם הוא טיפה מבלבל, אז הוא אמר, טוב, אבל עדיין הכל פה לא בסדר. אז זה גם שווה לקרוא את הטרד הזה, זה טרד אדיר.
כן, בכל אופן זה נראה מסוג הדברים שאין בו ממש מנצחים. זאת אומרת, זה לא שאינטל נתנו פתרון ש, 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 שמחזיר אותנו ליום לפני, כן? א', זאת אומרת, זה הרבה מאוד פאצ'ים להתקין בהרבה מאוד מחשבים, אני חושב, ברוב המחשבים בעולם. ב', יש בעיית פרפורמנס, אולי עם הזמן הלכה והשתפרה, אבל לא כולם כל כך שמחים לעשות את זה. וזהו, וזה גם גורם לנו לחשוב מה עוד חבוי שם. אבל זהו, מספיק עם ההפחדות האלה, ובואו נעבור לדברים קצת יותר אופטימיים. אז פרמוק חדש שהוציאו בטוויליו, הזכרתי מקודם, סליחה, לא בטוויליו, בטוויץ'. פרמוק חדש שהוציאו בטוויץ' שנקרא טווירפ, זה בעצם RPC פרמוק, מבוסס על פרוטוקול באפרס, אבל לא GRPC. זאת אומרת, מי שמכיר את GRPC, GRPC באמת מבוסס על פרוטוקול באפרס, ונותן לעשות RPC מסרבר לסרבר בפרוטוקול בינארי. אז מה שטווירפ עושים, זה לוקחים את אותם פרוטוקול באפרס, אבל במקום ליצור פרוטוקול בינארי, יוצרים סוג של REST פרוטוקול. זאת אומרת, משהו די סטנדרטי HTTP, אבל כן מבוסס על פרוטוקול באפרס. והם באים ומסבירים בבלוג פוסט שקישרתי אליו, אני לא אכנס לעומק, הם באים ומסבירים מה המוטיבציה שלהם לזה, וגדול הם אומרים, GRPC נורא נורא נחמד בתיאוריה, אבל בפרקטיקה אנחנו נורא סובלים, ואנחנו אוהבים את הרעיון של לקחת פרוטוקול באפרס ולקמפל אותם ל-API, בגלל זה אנחנו עושים את זה, אבל האנד ריזלט הוא לא צריך להיות GRPC, האנד ריזלט לפחות נכון היום, כל עוד GRPC הוא לא מספיק בוגר, אז האנד ריזלט צריך להיות REST, וזה מה שאנחנו עושים אצלנו. אז זה בעצם מה שטוויר פוסל, לוקח פרוטוקול באפרס, מקמפל אותם ל-REST אינטרפייסס, ויוצר מוקים וסטאבים וכו', ונותן לנו להשתמש בהם בתור תקשורת לסרבר לסרבר. בין השאר, הם אומרים ש-GRPC לא תומך ב-HTTP 1, הוא תומך רק ב-HTTP 2. אז הם גם תומכים ב-HTTP 1.1. וזה גם משהו משמעותי מבחינתם. פרויקט אחר, קצת דומה, הפעם דווקא מגוגל, נקרא Rejoiner. Rejoiner בעצם לוקח פרוטוקול באפרס, ומקמפל אותם לסכמה של GraphQL. אוקיי? אז מקודם, אז בוא, אני נעמוד פה על ההבדלים. מקודם דיברנו על טוויר שלוקח פרוטוקול באפרס ומקמפל אותם לרסט, לא רק לסכמה, אלא גם ממש לסטאבים ולהנדלרים. Rejoiner עושה קצת פחות, הוא רק מקמפל לסכמה של GraphQL, אבל מסכמה של GraphQL זה כבר יותר פשוט להמשיך, וזהו, והוא הולך כמובן על GraphQL ולא על REST. אז זהו, זה שני, אני חושב, פרויקטים מעניינים, שא', כמו שאמרנו מקודם, נחזור לגרפQL, אז אכן חזרנו לגרפQL, וזה עוד מקום שבו GraphQL נכנס למיינסטרים, והפעם, אני חושב שזה, למיטב זיכרוני, זו פעם ראשונה שאני רואה איזשהו משהו מגוגל, שתומך בגרפQL, וזהו, וזה גם מראה את הגמישות של מה אפשר לעשות מפרוטוקול באפר, זאת אומרת, אפשר לקמפל את זה ל-GRPC, אפשר לקמפל את זה ל-REST, אפשר לקמפל את זה היום גם לגרפQL. אז זה נחמד. עוד איזה שני נושאים קטנים שאני רוצה להזכיר לפני שאני עובר הלאה. אז אנחנו רואים בזמן האחרון יותר ויותר פלטפורמות סרברלס. אם זה התחיל נגיד רק מ-AWS של למדה, ואחר כך Google Cloud Functions, ואחר כך Azure, ו-IBM וכולי, היום יש יותר ויותר פרויקטים, גם משחקנים הרבה יותר קטנים, של פשוט פרמורקים שאתם יכולים לקחת ופשוט להתקין, להתקין אינפרסטרקצ'ר אצלכם בדאטה סנטר, או להתקין על לא משנה, על ה-AWS שלכם, או, זאת אומרת, בלי שום, לא, להשתמש בפרמורק של סרברלס, שהוא נכתב על ידי third party, פשוט כדי לפשט את הדיפלומנט שלכם, כדי לפשט את המודל התכנותי. אני אזכיר שניים, ויש עוד הרבה. אחד מהם זה פרויקט של VMwork, שנקרא Dispatch, אם אני לא טועה. זה בעצם הדגל של VMwork, ואחד זה פרויקט שנקרא Nucleo, שגם הקלטנו עליו פרק לא מזמן, שזו של חברה ישראלית, ובאמת שיש עוד הרבה, אלה לא היחידים. זה פשוט סטנדל, אפשר לקרוא לזה Standalone Serverless, זאת אומרת, זה לא תלוי בלמדה, זה לא איזשהו ראפר סביב למדה, או סביב Google Cloud Functions או אחרים. זה פשוט Standalone שאתה מתקין אצלכם, באמצעות דוקר או קוברנטיס או אחרים, וזה יכול לפשט מאוד את המודל של הדיפלוימנט או את המודל של הפיתוח אצלכם. זהו, הנושא הבא שרציתי להזכיר, איזשהו אתר נחמד שבעצם מאגד שמות או בעצם מילות מפתח טיפוסיות בשפות, למשל מילות מפתח טיפוסיות בגו, ומראה כמה פעמים, הוא בעצם סורק את גיטאב, והוא אומר כמה פעמים משתמשים במילה הזאת. כמה פעמים משתמשים במילה R, כמה משתמשים במילה if, כמה פעמים משתמשים במילה return. אבל השוס הגדול הוא שמצייר אותם באיזשהו tag cloud, שנראה כמו הלוגו של השפה. זאת אומרת, אם אתם מסתכלים על Go, אתם רואים את הקיוורדס בצורה של הביבר הזה, של הלוגו של Go. אם אתם הולכים אחר כך לשפה אחרת, נגיד, סתם C-Sharp אני בוחר, אז זה נראה כמו C-Sharp, ה-World Cloud הזה. בקיצור, זה נחמד כזה לשחק עם זה, להסתכל על הקיוורדס ולראות שזה מצויר בצורה של הלוגו של השפה.
מה אתה לומד בזה? שבגו יש הכי הרבה אירורים? או שאנשים מתייחסים הכי הרבה לאירורים, כי אירור זה המילה הראשונה, ירר.
כן, אני חושב שאתה לומד מזה שאירור זה הדבר שצריך נורא לשים לב אליו בגו, ותמיד צריך להתייחס אליו.
לא, כאילו זה קטע, נגיד, לך סתם על פייתון, זה סלף, אוקיי, ואחרי זה איף ודף וריטרן וזה, וזהו, רחוק עם האירורים, ובגו זה ראשון. קטע מגניב.
כן. דרך אגב, תשים לב ש-R זה לא keyword, R זה משתנה, פשוט שמאוד מאוד, שם שמשתנה שמאוד מקובל עליו. אחר כך if ו-return זה כמובן keyword.
נו, זה מדהים, ששם שמשתנה הוא יותר מ...
כן.
מ-if אפילו. אז, לא יודע. Mm-hmm. מוזר.
כן. טוב, אז אלון, אתה יכול להמשיך?
אני אמשיך, אני אחקור שם עוד שפות. טוב. הקיצר, נמשיך איתך עם הציוריאדה, יש איזה אתר שהדוויטר, משהו כזה, שאנשים שמים פה one liner של פונקציית JavaScript, שעושה ציורים מגניבים, או אפקטים, אז זה ממש משעשע, כל מיני אפקטים שעושים בשורת קוד אחת, דברים שזזים, אנימציות, חלליות מעופפות, דברים מדהימים, האמת היא. אז אתר כזה, לא הכרתי אותו, פשוט שמים פה כל מיני דברים. אז אם הולכים לטופ, רואים שם דברים מאוד משעשעים שאנשים שמים, די מאפנט. לאנשים יש יותר מדי זמן פנוי, אבל טוב, נמשיך. הדבר הבא, קריפטו זומביז. אז... היה משהו שנקרא קריפטו קיטיז, זה היה בדיוק אחרי זה, שהקלטנו פעם שעברה, זה יום אחרי זה יצא, וזה די הרג, די שיגע את העולם של האיתריום והקריפטו קרנסי, שמישהו הוציא איזה משחק של חתולים, חתולים וירטואליים שאפשר לקנות ולמכור על הרשת של האיתריום, וזה גם מרוב עומס חנק את הרשת של האיתריום, היא לא עמדה בעומס. המחירים שם עלו, של הטרנזקציות, והיה עם זה סיפור גדול, חשבו אם לשנות את הארכיטקטורה שם, כל מיני דברים, בסוף החליטו שההייפ מהחתולים יעבור. אבל מישהו, יש איזו חברה שהוציאה טוטוריאל שנקרא קריפטו זומביז, שזה בעקבות הקריפטו קיטיז, מה שמעניין פה זה טוטוריאל פשוט לכתוב D-App על ה-Ethereum Network, איך לכתוב סמארט קונטרקט, לדבר עם סמארט קונטרקט, טוטוריאל של ארבעה שלבים, האמת שאני עשיתי אותו די רק שני שלבים, אני צריך לסיים, ממש, ממש נחמד, כותבים את הקוד ויוצרים את הזומבי בווירטואלים שלך, ובבוא היום מי שירצה יוכל לעצור טוקן של זומבי ולהגיד שהוא שווה מיליונים ולעשות ים כסף. אבל זה טוטוריאל ממש טוב, ממש כיף, אם מי שרוצה להיכנס לעולם של הקריפטו, זה ממש טוטוריאל כיפי, כיפי וטוב, מומלץ בחום. טוב, דבר הבא, יש פה איזה פוסט של גוגל שהוציאו עקבות, גוגל עכשיו משנים קצת את המנוע חיפוש, הולכים לתת יותר דגש על על האופטימיזציה, הם מתייחסים יותר לג'אבסקריפט עכשיו, לא יודע בדיוק מה השינוי, הם אף פעם לא מסבירים בדיוק מה השינוי שלהם, אבל הם הולכים להסתכל יותר על מתי יוזר, לא רק מתי העמוד ניתן, אלא מתי יוזר רואה את הדאטה לראשונה, מתחיל לראות דברים ו... תכלס מתי היוזר באמת מרגיש חוויה ומשלם את הבדיקה. אז יש פה איזה הסבר על JavaScript Startup Optimization, שמסביר קצת על, על כמה משמעותי הפארס של ה-JavaScript, למשל, ויש פה הסבר ש-170 קילו בייט של JavaScript, זה לא כמו לטעון 170 קילו בייט של JPEG, 170 קילו בייט של JPEG, הבראוזר אוכל בקלות, וג'אבסקריפט לוקח לו הרבה יותר זמן, כי הוא צריך לפרסר את זה, ולקמפל את זה, ולהריץ את זה, ולפעמים אנשים אומרים, טוב, לא נורא, זה קטנצ'יק, מה זה הג'אבסקריפט הזה, יש לי, אני יודע, 300K, ומה זה, זה פחות מתמונה, אז זהו, מסתבר שזה יחסית יקר, הדברים האלה, ויש פה הסבר מעמיק למעוניינים, על... על, עם הרבה גרפים וציורים יפים על כל ה... איך זה עובד. אז זהו. אז מי שיש לו אתר SEO, זה מתחיל להיות חשוב. אני לא יודע בדיוק מתי הם משנים ומה בדיוק השינוי, אבל זה בקרוב. טוב, דבר הבא, עוד פעם AWS. סליחה. אז עכשיו announcing Go support for AWS Lambda. אז אפשר עכשיו לכתוב למדות ב-Go ולא רק ב-Node, ויצא על זה בנצ'מרק שמישהו עשה, שמראה שהביצועים הרבה יותר טובים ב-Go. האמת היא.
יותר טובים ממה? מ-Node?
מאשר ב-Node, כן.
אוקיי.
אז משמעותי נראה, לפחות, טוב, זה תלוי בבנצ'מרק, אתה יודע, צריך לראות עוד כמה, הוא שם פה את הקוד, מה הוא שם, אבל אז הקיצר, נפתח לעוד שפות, כנראה בעתיד זה יתרחב לעוד, או שלא, אבל נראה שזה כבר לא רק שליטה של נוד, ה-serverless.
כן, תודה, רק נזכיר שגם עד היום למדה היה פתוח לא רק לנוד, אלא גם לפייטון, לג'אווה, לסי-שארפ ועוד כמה. אבל גו זה באמת פעם ראשונה שיש תמיכה רשמית מצד אמזון.
כן, וגם פרפורמנס טובים, ואיזה גרסה, לא יודע, כאילו, יכול להיות שזה עוד ישתפר לך, תדע. נראה, קיצר, מי שאוהב גו, אז עכשיו יכול לראות עם למדה. בוטסטראפ 4 יצא. האמת שזה פרמורק שהוא עדיין לדעתי הכי פופולרי לדעתי לפרונט-אנד עוד. הקיצר שינו פה כמה דברים, גריד סיסטם קצת, פלקסבוקס, כל מיני, הוסיפו כמה דברים, שינו קצת קוד, איפו ספורט בכל מיני AI, 6, 7, 8, 9 לדעתי, וזהו, פרפורמנס ודברים נחמדים, אז זהו, זה נחמד. טוב, אתר משעשע ומעניין שנתקלתי בו, נקרא Product Graveyard, אפשר לראות פה, לחפש כל מיני מוצרים שמתו מן העולם וסיבת המוות, למשל גוגל וייב, או מיילבוקס, או כל מיני אחרים, אז נגיד גוגל וייב, cause of death, גוגל וייב suffered from lack of user adoption, so Google shut it down, יש לזה lifespan, מתי זה חי, remember it for, ו... עוד כל מיני דברים, סטטיסטיקות קצת, ולמה המחליפים של זה, אז נגיד Slack, אומרים, אתר מאוד חמוד ומושקע, אפשר להסתכל פה, Netscape, כל מוצר מעניין שהיה, או אפ מעניין, לא, אני עוד גולש איתו, כן, בטח, אני עכשיו ברגע זה רואה את זה ב-Netscape, קיצר, אז לכל מוצר שמת יש את העמוד שלו עם המצבה הנחמדה, אז זה ממש משעשע, אפשר למצוא פה אפים, סיקרט שהיה פעם, איזה הייפ של איזה חודש ונעלם, אז יש פה כל מיני דברים משעשים שהיו ונעלמו, פארס של פייסבוק, קיצר, מעניין, נחמד, גם טוב להיזכר בדברים.
עכשיו רק לכתוב סקריפט שמצליב בין זה לבין מה שיש לך מותקן, כדי שתדע שאתה לא...
תדע להעיף את זה, כן. אבל לא, אבל זה משעשע, כי לפעמים אתה אומר, נגיד, זה משהו שעולה, כאילו, איפה פארס, מה האלטרנטיבה של פארס? אז דווקא, יש פה כאילו, אתה רואה אלטרנטיבות, יש לך פיירבייס, עוד יש את אזור, אני לא יודע למה זה ממש אלטרנטיבה, אבל טוב, זה דומה, זה כמו לשים AWS, זה קצת מוזר. קינווי אני לא מכיר האמת היא, ובקנדלס, אתה מכיר גם. הקיצר רשום פה על אם מישהו מחפש משהו, אפשר למצוא פה על אלטרנטיבות למשהו שהוא אהב וכבר נכחד, או אם מישהו בא לעשות משהו, אז שיבדוק אם לא עשו את זה קודם והוא מת. זה גם אופציה מעניינת. טוב, יש איזה משחק חמוד שנקרא פלקס גיים, זה קצת מזכיר, דותן, אתה עשית פעם את הריאקט נינג'ה הזה, אז זה קצת מזכיר, פחות מושקע, זה פחות מושקע, אבל זה ממש נחמד, זה ללמוד פלקס, יש לך צפרדיה ואתה צריך להזיז אותה לעלה שלה, בעזרת, רק בעזרת פלקס, אז אתה, זה מתחיל לעשות פלקס סטארט, פלקס אנד, ואחרי זה מתחיל להיות כמה צפרדעים, ואחרי זה כמה צפרדעים בכל מיני מקומות, אז כל פעם פתרון הוא לדעתי זה שורה אחת, אבל, או שתיים, אבל זה ממש משעשע, האמת שלא הגעתי עד ללבלים הממש גבוהים, לא היה לי סבלנות, אבל זה ממש נחמד ללמוד פלקס, הוא ממש משעשע. והוא חמוד, והצפרדים חמודות גם, אז זהו, וזהו, אני מעביר את רשות הדיבור לדותן.
תודה. טוב, נתחיל עם אחד האייטמים, נראה לי הכי טובים שראיתי בחודשים האחרונים, נקרא Awesome Cold Showers, שזה בעצם רשימה כזאת, ריכוז של כל מיני מאמרים וכתבות, שבא פשוט, אתה יודע, לפוצץ בועות. אז סתם דוגמאות, אז יש את הוויכוח התמידי של static versus dynamic typing, שפות סטטיות, דינמיות. אז בעצם יש לך כזה ממש צ'קליסט של אם הוויכוח הזה מתעורר, אז אתה עכשיו יודע איך לנווט אותו. אז כאילו מה שהוא אומר לגבי הנושא הזה, סתם כדוגמה, שלהשתמש בסטטיק טייפס מקטין את הבאגים. ואז הוא אומר, אוקיי, השאוור, בעצם מעבר על כל הספרות הקיימת, מראה שבעצם מחקר, כל המחקר שנעשה בהצטברות, לא מעיד על שום מסקנה חד משמעית בכיוון הזה. ואז הוא בעצם מצטט כזה את הריוויו הזה, ואתה יכול לקרוא את הריוויו ואת המאמר המדעי, שבעצם אומר שאין הוכחה לזה. עוד דברים שיש פה, אז Web Frameworks Benchmarks, אז כמובן זה שמיקרו Benchmarks, זה לא באמת מראה על משהו, שמנסים לקבל החלטות, יש פה Agile, יש פה C ו-Java, Microservices, בקיצור, כיף, גם לראות שיש לזה תימוך מדעי, גם אותו מאמר שאתה רוצה בעצם לצטט אותו, זמין לך, אתה יכול ללכת ולקרוא. זה ממש נחמד. אייטם הבא, אני לא יודע בדיוק איך זה נקרא, אבל הדומיין זה principles.design, שזה בעצם אוסף מטורף של עקרונות דיזיין, אם זה visual design ואם זה סתם engineering principles כאלה, חלק זה חלק. אני חושב שהרוב פה זה לגבי UI design, של המון חברות גדולות וקטנות, הרוב פה זה גדולות, אז יש פה למשל Airbnb Design Principles, וזה ממש כזה מרוכז, ואפילו יש פה את React Design Principles.
אני חושב שזה גם יוזמה, זה גם יוזמה של Airbnb, או של מישהו מ-Airbnb, אם אני לא טועה, כן.
אז זה מעולה, כי פשוט אפשר לעבור על הכל, ואתה יודע, כאילו, זה בקטע של אוקיי, מה פספסתי? לא חייב להסכים עם הכל, אבל כן, לדעתי, זה מאוד טוב לחשוף את עצמך לדברים כאלה. אז זה היה נחמד.
מאיפה הביאו את זה, אתה יודע, את הפרינסיפלס?
מה זאת אומרת?
כאילו, נגיד ריאקט, אוקיי? מאיפה הביאו את ה-13 נקודות האלה?
ספציפית ריאקט, אני יודע שזה נמצא בדוקומנטציה שלהם, יש להם בתוך כל ה... שאתה עובר את כל המסמכים שם, אז יש אייטם אחד
ש... אה, נכון, כן, כן, אני רואה, כן. מה זה, בכל אחד יש כזה?
לא, נראה לי שזה, אתה יודע, עבודה, עבודה ידנית כזאת שעשו.
לא, זה לא של Airbnb, סליחה, זה של איזשהו בחור עצמאי בשם בן, והוא לא אפילייט את Airbnb, הוא עצמאי.
אז הוא פשוט נראה לי אסף את זה, אתה יודע, כאילו אסף את כל הדברים האלה, שזה מדהים. זה לדעתי רשימת קריאה בפני עצמה, אתה יכול פשוט ככה לקחת הסוף שבוע, לזרום על זה, ואני חושב שזה יכול לעשות רק טוב.
מה מצחיק? אין פה אנגולר. רק אומר.
את האמת שזה מעניין, כן, שווה לחשוב, רגע, מה הסט המשלים של כל הדברים שיש פה? מי לא נמצא? מי לא הגיע?
כן. למה אתה לא פה? למה אתה לא במסיבה של המגניבים?
טוב, תשים לו פול ריקווסט, זה כאילו מגובה על גיט ריפו כזה.
כן.
טוב, האייטם הבא נקרא אימר, שזה נעשה על ידי מייקל וסטרייט, מי שכתב את מוביקס. מוביקס זה ספרייה מאוד מאוד פופולרית או אלטרנטיבית לרידאקס, בעולם של פרונט-אנד וסטייט מנג'מנט. את האמת שהוא עשה את אחד הדברים שאתה מסתכל על זה, אתה אומר למה לא חשבו על זה קודם. בעצם אני אתן פה טיפה רקע כמה שיותר קצר. ברידאקס אתה בעצם כל הזמן מתחזק סטייט, זה מרגיש מאוד מאוד ידני, וזה גם די ידני. ואז נולד הסיכון שבו אתה יכול בעצם ליצור, אם אתה חייב להחזיר עותק של הסטייט שלך, אתה יכול בעצם ליצור דברים שכתבת על הסטייט שלך, אבל מעולם לא פיבלשת שמשהו השתנה. ובעצם בגלל שרידאקס עובד מאוד על עיקרון של האיבנטים ו-one way changes architecture תקרא לזה, מה שמבוסס פלקס של פייסבוק, זה שנים אחורה כבר, אז בעצם יש לך סכנה שאתה יכול לעשות mutating לסטייט שאף אחד לא ראה. ואז נולד תחום שלם של אוקיי, איך אני לוקח סטייט, אני עושה לו שינוי, שסטייט לצורך העניין זה שהוא דיקשנרי של whatever ערכי, זה לא משנה כרגע, איך אני עושה לזה שינוי בצורה בטוחה. וכמו ספריות של immutable data structures, אחת הפופולריות זה של פייסבוק, immutable JS, seamless immutable, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שהבחור הזה בא ועשה, הוא אמר אוקיי, אני אתן לך לשנות את הסטייט שלך, תעשה מה שאתה רוצה, ואני אקח אותו, אני אנתק אותו רגע ממה שהיה קודם, אני אשווה בין שתי העותקים, בשני עותקים, ואז אני אעשה איזשהו דיף כזה, ואת הדיף הזה אני אדע לפבלש בצורה בטוחה. אז עולם של change detection, diffing, batching וכאלה, פתאום התגלה, וספרייה שעשה את זה באופן שקוף עבור המשתמש, זה תמיד טוב.
אבל תגיד performance, כי נגיד אם אתה הולך על Lodash, נגיד יש להם הרי להשוות בין אובייקטים, לא זוכר קוראים למתודה, אבל היא נורא איטית, כאילו על אובייקטים גדולים, היא כאילו איטית ברמות קשות, כי הם בודקים שם את כל הזה, ואם זה אותו אובייקט ופוינטר, כאילו יש מלא דרכים לבדוק, אז איך זה מבחינת ביצועים? כי זה נושא בעייתי, כאילו אתה יודע, עצים גדולים, להתחיל לסרוק ולהשוות זה בעיה.
באופן ספציפי, immutable data structures פותרים את זה, כי הם עושים רפרנסינג, הם בודקים רק את הרפרנס, אם הרפרנס השתנה. ספציפית היא ספרייה שלו, אני לא יודע, יש פה, זאת אומרת, יש פה תחזוקה של איזשהו, תקרא לזה תשתית בנצ'מרקינג שהוא דאג לזה, אז יש פה השוואה של פרפורמנס באימר מול כל מיני אלטרנטיבות, וזה נראה שהוא יודע מה הוא עושה, וגם זה נכון לגבי מוביקס. איך הוא עשה את זה ספציפית, מה הטכניקה, אם הוא עשה את זה עם immutable data structures או לא, אני לא יודע, אבל הוא אומר שבעצם זה בערך, מבחינת פרפורמנס זהה ל-immutable JS, צריך לדעת ש-immutable JS הוא לא הכי, זה לא הגישה הכי מהירה שיש היום בחוץ, אבל היא בעצם, אפשר לומר, הכי גמישה ואולי הכי פופולרית, אני לא יודע, אבל בוא נגיד ככה, השאלה שלך היא מעולה, אני חושב שהיום כל מי שמציע כזה פתרון, גם מציע את ה... יודע להסתכל על פיצויים.
מניסיון שלי פשוט, הדברים האלה עובדים אחלה נגיד לווב, ואז אתה מריץ נגיד React Native על אנדרואיד והכל חרה. אבל כאילו אני לא מכיר את זה ספציפית, כן, אין לי, לא, לא בא להגיד עליו כלום, אבל כאילו, כאילו לפעמים אתה יודע, בודקים, זה לא בהכרח מתאים לנגיד לכל השימושים של ויאקט, בוא נגיד זה ככה.
כנראה שזה תלוי use case, כי מה שאני מכיר דווקא בריאקט נייטיב כן שווה לעשות את האקסטרה הזה, יכול להיות שאולי נתקלת ב-immutable JS של פייסבוק, ששוב, זה אחת הסיבות, בוא נגיד, היא יושבת כזה באמצע ומטה מבחינת ביצועים, באופן הרע יותר, אבל כן, זאת אומרת, יש לך כל מיני אסטרטגיות, והיום גם אתה לא חייב באמת להשתמש ב-immutable JS, כל עוד אתה יודע שמה שאתה עושה immutable, אז יש למשל טכניקה שאומרת שכאילו רק ב-development time אתה עושה freeze לאובייקטים, אתה משלם את המס של הפרפורמנס, וב-production time אתה פשוט מעיף את כל החתיכות קוד האלה, ואז אתה רץ כביכול בלי שום דבר כזה. אז זהו, בגלל נושא מאוד מעניין. שוב, זה ספרייה מבית מוביקס, מה שנקרא. גם כשמוביקס התחיל הייתי מאוד סקפטי, אימצתי, ראיתי שזה פשוט מדהים. אני מניח שזה, לא השתמשתי בזה עדיין, אני מניח שזה אותה חוויה. זה. הדבר הבא, וויבפאק 4 יוצא, או אמור לצאת. אז בינואר, ב-25 בינואר התפרסם וויבפאק 4 בטא. בעצם אם קוראים את הכותרות, שזה מספיק טוב, אז יוצא פה שזה הולך להביא איתו פרפורמנס, זירו קונפיגוריישן, הקטנה של הגודל של הבנדל, זה בערך כל דבר ממה שראיתי עד עכשיו, שכל האלטרנטיבים, כל הפאקרים, הבנדלרים האלטרנטיביים הציעו. שזה כזה וויבפאק מחזיר מלחמה.
הוא לא שמע על פרסל.
יש עוד כל מיני, יש אחד שנולד בקהילה של React Native, שאמור להחליף את הבנדלר של פייסבוק. גם, אתה יודע, approach with caution, מה שנקרא. מאוד מאוד מעניין לראות אם וויבפאק יצליחו לעשות את המעבר הזה. היסטורית אני לא זוכר איזשהו בנדלר, שאני אומר בנדלר, תסתכל אפילו אחורה, על אנט, על מייבן, על דברים מעולם של ג'אווה, שבאמת עברו את אותו מסלול. תסתכל ג'אווה סקריפט על גלפ, שהיה מאוד מאוד דקלרטיבי כזה, ואז, סליחה, על גרנט, שהיה מאוד דקלרטיבי, ואז גלפ בא והחליף אותו. אז יש פה כזה היסטוריה חוזרת, מאוד מעניין לראות אם זה הצליח הפעם. מקווה שכן גם. דבר הבא ששמתי זה בעצם מאמר של מישהו שלקח את הקוד בייס של ריאקט ועשה כזה משהו בסגנון ווקטרו. יש עוד כאלה, אבל מה שאהבתי פה שבעצם חלק מהדברים הוא פשוט משקר לך, שקר כזה של בוא אתה לא צריך להבין את זה כרגע. והוא עושה כזה high level overview שהוא מעולה, כי הוא פשוט פוסח על הדברים, בוא נגיד, המסיכים את הדעת. אז זה מעולה למי שרוצה להיכנס לעומק, אבל לא יותר מדי, כדי להבין רק את העקרונות, וזה משהו מאוד פרגמטי שיכול לשמש אותך ביום יום. וכמובן, גם האורך קריאה הוא יחסית קצר. זה קריאה די יעילה למי שרוצה להבין ככה איך לפתח אינטואיציה לאיך ריאקט עובד. מאמר הבא, קצת בנושא GraphQL, אז אותם GraphQL שדיברנו עליהם קודם, בעצם מוציאים חתיכה מהאינפרסטרקצ'ר שלהם, חתיכה מה-IP שלהם אולי, והופכים אותו לאופן סורס, וזה בעצם ספרייה שלוקחת דאטאבייס והופך אותה לגרף QL API. יש לא מעט כאלה, לא ניסיתי את זה, אבל בעיניי זה משהו שמתישהו ישב להם בתור IP, שזה נראה לי מאוד מעניין לראות כזה. אני לא יודע אם הם תכננו לפתוח את זה אופן סורס, אבל רן ציין כל מיני מהלכים שקרו, אז אולי זה דחף אותם כן לעשות את זה. זה מאוד מעניין לראות.
כן, אפשר לחשוב על זה אולי כמו סוג של ORM, משהו כזה, זאת אומרת משהו שממפה בין GraphQL סכמה לבין Database סכמה ו-API לזה.
כן, אז יש כמה כאלה, אני כבר לא זוכר, התייחסתי להם יותר בתור כזה, מגניב, POC מגניב וספריות מגניבות. אבל עוד פעם, זה, אני מניח, זה אותו תשתית שיושבת להם שם בתוך הסאס שהם בנו. אייטם הבא, זה נקרא דוקוסאורוס, ובעצם הגעתי אליו מאיזשהו אייטם על גו, בנושא דפ, ה-Dependency Management שלהם, החדש, והוא אמר שהוא החליף את כל הדוקומנטציות והשתמש בדוקוסאורוס. ואז הלכתי לבדוק וראיתי שזה בעצם ספרייה של פייסבוק, ושאתה יחס לזה אתה בעצם רואה את הלייאוט ואת הסטייל, של נראה לי כל ספריות האופן סורס של פייסבוק המודרניות, שזה סופר מגניב, כי הם בעצם בנו איזשהו כלי שלקח את כל הדברים שהם עשו כדי לייצר כזה דוקומנטציה לספריית אופן סורס, ארז את זה במשהו שהוא לגמרי זירו קונפיגוריישן, זאת אומרת מספיק שיש לך כמה קובצי מרקדאון על הספרייה שלך או על המוצר שלך, אתה לוקח את הדבר הזה, מייצר איתו איזשהו נקרא לזה תשתית כזאת של אותו פרמורק, אומר לו איפה המסמכים נמצאים, טיפה לעדן אותם עם טייטלים ולאיזה קטגוריות הם קשורים וכאלה, וזה מייצר לך לייאוט זה לגמרי עם כל מה שיוצא בזה, כולל סרצ' כולל מובייל פרנדלי לייאוט כזה, אז זה לגמרי לגמרי חוסך זמן, וגם יש לך כזה כמו לנדינג פייג' שהוא מאוד דומה לכל לנדינג פייג' אחר של פייסבוק, של ריאקט, של ג'סט וכן הלאה. והאייטם הבא הוא, בעצם אני ניסיתי את זה משהו כמו שבוע שבועיים, לדעתי אישית החיסרון שזה היה בזה שאתה לא, אתה בעצם ממש ממש מקבל עיצוב פייסבוקי, ולא יודע, קשה להשתחרר מהעיצוב הזה, והעיצוב הזה מאוד בלוקי ומאוד כזה, זה נראה כמו ספרייה של פייסבוק בקיצור, אחרי שאתה מנסה כזה לקסטם את זה. אז עזבתי את זה והמשכתי לגאצבי, שאני חושב שדיברנו עליו פעם. קצת להזכיר, אז זה Static Site Generator שמבוסס על React, ובפנים הדאטה מודל, זאת אומרת זה שוב, קח קבצים סטטיים ותיצור מהם אתר, כמו JKL, כמו פתרונות אחרים, רק שפה הרעיון הוא שהכל בריאקט, והדאטה מודל שלך הוא בעצם GraphQL פנימי כזה, שהדבר הזה מייצר באופן אוטומטי, שזה סופר מגניב לפרודוקטיביות. בסוף סיימתי עם זה, יש לזה סטארטר כזה של דוקומנטציה, והוא סופר גמיש, וכביכול אתה חושב שהדוקוסאורוס הזה הוא מייצר לך את הכל, ובגאצבי אתה צריך להוסיף דברים כדי לגרום לזה לראות כמו אתר דוקומנטציה, כי בגאצבי הדיפולט הוא פשוט כלום, ולקח לי פחות זמן לייצר את הכל מאפס מאשר ללכת לדוקוסאורוס ולעשות קסטם אותו, אז מעיד פשוט על הפרודקטיביות שאתה יכול לקבל בגאצבי. אז מי שנמאס לו לייצר אתרים באופן ידני לספריות שלו או למוצרים שלו, זה אחלה נקודת התחלה. מה שמוביל אותי לקרוא לזה ספרייה חדשה או כלי חדש שבניתי, שנולד בעולם של React Native ו-Redux ו-React. בעצם הדבר הזה בא, זה נקרא Hygen. הוא בא לעזור לך בכל נקרא לזה כל הטמפלטינג שקורה לך בפרויקטים גדולים של React Native ו-React. אז אם אתה משתמש ב-Redux, ואם אתה משתמש באיזשהו סטאפ מודרני של פרויקט, שזה אומר שיש לך סטוריבוק, שיש לך טסטים, שיש לך end-to-end tests, יש לך מפריד יפה בין קומפוננט טיפש לחכם וכן הלאה, אז כנראה כדי ליצור קומפוננט או ליצור איזשהו נגיד איזשהו מסך באפליקציה של React Native, אתה צריך בערך 5-6 קבצים שונים שמתייצרים במקומות שונים, ואולי אם אתה משתמש בכל מיני תשתיות של אסינק, אז אולי אתה צריך להשחיל איזשהו שורה באיזשהו קובץ שמאגד לך את הרדוסרים, ועוד איזשהו שורה באיזשהו קובץ שמאגד לך את המידלוורס וכן הלאה. בקיצור, שעשה את זה ידנית, אז אתה בעצם עושה כזה גאנשט סרג'רי כזה, אתה פוגע בערך בכל הקודבייס שלך. אז עם הייג'ן אתה פשוט יכול לכתוב איזשהו ג'נרייטור, ולהגדיר אותו, נניח ג'נטור של קומפוננט, ולהגיד Hygiene Component New, תת לו שם, והוא יודע לזרוק קבצים בכל מקום שצריך, וגם להיכנס לקובץ ולתפור כאלה כמו גלוקוד איפה שצריך. השתמש בזה כבר קרוב לשנה, ועכשיו החלטתי לעשות את זה open sourcing, שזה גם דורש לא מעט עבודה. חלק מהעבודה זה בעצם לבנות לזה אתר כזה שאתה יודע, כאילו אתה יכול לקרוא דוקומנטציה כמו שצריך.
אבל אני רואה שאתה משתמש פה בגיטבוק.
נכון, אז זה עוד לא יצא. בהתחלה, את האמת שזה עוד ממד לסיפור הזה, בהתחלה פשוט התחלתי עם גיטבוק, כי אמרתי, אוקיי, אתה יודע, רידאקס משתמשים בגיטבוק, ריאקט משתמשים בגיטבוק, ריאקט באקוסיסטם שלו הרבה משתמשים בגיטבוק, ואמרתי, יאללה, אני זורם עם זה. בעצם אז נוצר לי איזשהו חוסר, באוקיי, מה אני עושה עם לנדינג פייג' או מה אני עושה עם דברים שהם טיפה יוצאים מהתבנית של גיטבוק, ואז התחלתי ככה, גם נפל לידיים שלי אותו לינק לדוקוזאורוס, ואמרתי, אוקיי, טוב, בוא נרד מגיטבוק. בקיצור, גיטבוק הוא טוב, אבל אם אתה רוצה קצת לצאת מהמסגרת של כזה כמו, נקרא לזה טוטוריאל שהוא מאוד מובנה, אז אתה רוצה אתר דוקומנטציה. אז זהו, זה היה זה. אייטם הבא, זה נקרא צ'קליסט, שזה צ'קליסט של צ'קליסטים. אז זה גם טיפה כזה, אתה יודע, על גבול הקומדיה, ורשמתי שזה לאנשים ששונאים אוטומציה, אבל יש פה דברים טובים, כן? זאת אומרת, יש פה למשל SaaS Startup Checklist, או SaaS Security Checklist. אז יש פה כמה דברים שהם יותר בגדר נגיד best practices, הייתי אומר, שלא שווה לפספס, ובכל אופן זה אחלה, זה שווה את המעבר ולראות אם יש משהו שרלוונטי לכל אחד. אז זה עוד מאמר קצר מסגמנט, שנקרא 5 Advanced Testing Techniques in Go, דגש על טסטינג טקניקס, אין פה ספריות טסטינג בגו וכזה קרב כזה שהוא אתה לא יודע איך לצאת ממנו, על הספרייה הזאת יותר טובה מהספרייה הזאת. יש פה אחלה עצות, וזה באופן טיפוסי בא מסגמנט, שווה לקרוא, באמת שווה את הזמן. מאמר הבא הוא של אינסטגרם, בעצם מתארים איזשהו מהלך שהם עשו בפייתון, בגארבג' קולקטור של פייתון, ומתארים את כל ההיסטוריה שלהם של לעשות לפתור את זה. מאוד מאוד דומה למה שקרה בעולם של רובי והגארבג' קולקטור ברובי, של להגיד, אוקיי, אנחנו עכשיו נעצור בקשה, נעצור את הגארבג' קולקטור, נחבא אותו, ניתן לבקשה לרוץ, לייצר המון המון זבל, וכשבקשת API או Web או whatever מסתיימת, אנחנו נפיל את הגארבג' קולקטור, ניתן לו לסיים את העבודה, ואז תהליך חוזר חלילה, זה נקרא Out of Band Garbage Collection. אז הם באמת מתארים שהם עשו את זה, זה לא עזר, ואז הם יכנסו לגארבג' קולקטור והוסיפו לו פאץ'. זה למשל משהו שלא קרה בעולם של רובי, אבל כשיש לך גוף מסיבי כזה כמו אינסטגרם, אז כנראה שהם מניעים דברים. אז זה מאוד מעניין למי שנמצא באזור הזה של רובי או פייתון. נמשיך הלאה, יש מאמר שנתקלתי בו שנקרא Rust for Rubyists, אז שהוא מי שבא מעולם של רובי, שווה להסתכל על זה, אבל עושה פה הקבלה בעיקר לקולקשנס וכאלה, שווה להסתכל על זה, אבל צריך גם לזכור שזה לדעתי מעלים המון מהקשיים של Rust, חלק מזה זה ה-Borrow Checker וכל מה שקשור בניהול הזיכרון, שכביכול אתה לא מנהל אותו, אבל אתה צריך לעזור לראסט לנהל אותו. אז זה מזניח את זה, אז להיזהר. זה. אייטם הבא, אייטם אני חושב ישן יחסית, אבל הוא בעצם, זה נקרא Towards Go 2.0, ובעצם מדברים שם על איך צוות גו רואה את גו 2. הווידאו הרבה יותר טוב מהמאמר הכתוב, אז שמתי את שני הלינקים. אבל בגדול מאוד אהבתי, בוא נגיד ככה, הם מסתכלים אחורה בזמן, על כל הקונטרוברסיז שהיו בגו, כמו למה אין ג'נריקס, ולמה אין דיפנדנסי מנג'ר, מי שלוקח שנתיים, שלוש אחורה בזמן, בעצם נמצא בעולם שהוא מלחמה בין דיפנדנסי צ'קרס בגו, ובעצם כל הקהילה פנתה אז למי שמוביל את גו, ואמרה, היי, זה לא פייר, זה די גרוע שאתם לא לוקחים את ההחלטה, וכולם פה בכל הכלים, וכל הכלים לעובדים מספיק טוב, וכן הלאה. אבל עדיין אותם צוות הובלה של גו התעקשו שהקהילה תפתור את זה, כי הם לא יודעים איך לפתור את זה. היום, אם אתה עושה פייס פורד, אז דאפ, שזה הדיפנסי מנג'ר שהולך להיות הרשמי, די פתר את זה, והם צדקו בגישה לפחות. אז פה הם מתארים את הגישה שהייתה ואת ההיסטוריה עד עכשיו. בעצם הם די אומרים כזה, היי, עכשיו אתם מבינים למה התכוונו, שזה מדהים לראות, כי אתה פשוט עובר איתו את כל הסיפור הזה. והם אומרים שעכשיו אנחנו בשלב 2.0, אנחנו רוצים לעשות את אותו דבר בערך, אבל בסקייל יותר גדול. זאת אומרת, עכשיו יש הרבה יותר מאמצים של גו, ואנחנו מצפים ורוצים מכל הקהילה לבוא אלינו, להציף בעיות, ואנחנו רוצים גם לעשות קרוס רפרנס של הבעיות. זאת אומרת, לא מספיק לנו שאחד יבוא עם בעיה של ג'נריקס, למשל, שחסר לי ג'נריקס בגו. אנחנו רוצים שבעצם חברות גדולות יבואו לנו עם הבעיה הזאת, ונחשף לכל ה-use cases, או רוב ה-use cases שאנחנו יכולים לחשף אליהם, כדי לפתור את הבעיה הזאת כמו שצריך. אז זה הגישה שלהם קדימה. באופן אישי, אני מאוד אוהב ללמוד מהגישות שלהם, כי זה גישות טוטליטריות כאלה, שאומרות, שכאילו למרות שכל העולם מצביע אחרת, הם עדיין בקו שלהם, ולדעתי מצליח להם עד עכשיו. טוב, כמה אייטמים ככה לסיום ביותר בנושא תשתיות? אז יש פה אייטם נהדר של AWS Routing 101. אז מי שחווה VPCs ו-VPC peering ו-NAT ו-Gateways ו-ACLs ו-Routing Tables, כל הדברים האלה, ו-Subnets, כל הדברים האלה קיימים באמזון, ואם אתה לא עושה serverless, אם אתה עובד עם EC2, אז אתה עובד עם זה, רק פשוט שהמון מזה הוא אוטומטי בשבילך. אבל למשל, כן, כשאתה מקים VPC, אז נולדים לך סאבנטים, ואתה מזניק לתוך סאבנטים, ויש לך security groups, אבל גם יש routing tables, והמון מהם הם דיפולטים. אבל כשרוצים לעשות משהו טיפה יותר מורכב, כמו לעשות isolation של חלק מהאינסטנסים שלכם, אז צריך לעשות סאבנטים, צריך לעשות routing tables וכן הלאה. אז מי שכתב את זה מסביר את זה בצורה מדהימה לדעתי, וזה מאמר שסוגר את הכל. זאת אומרת, אם אתה קורא את זה, אז אתה די מבין איך הכל עובד. אז זה אחלה. שני אייטמים בנושא back to basics כזה, SQL. אז יש פה מישהו שכותב על SQL keys, סוגים של keys, אם זה custom IDs או UIDs או סתם auto increment fields, ומפוצץ מיתוסים, שווה לקרוא. והאייטם הבא באותו ככה נושא, אז מישהו שככה נותן Postgres indexes under the hood, גם קריאה מעניינת למי שלא מכיר, מי שמכיר כנראה שזה לא חדשות. אז זהו לגבי זה. סתם משהו כזה טיפה לא קשור, אבל יצא איזשהו מאמר של מישהו שעושה כזה, שמדבר על zero width characters fingerprinting, שמדבר על characters שהם סמויים, אין להם רוחב, ואפשר להשתמש בהם, לשתול אותם בטקסט, ואפשר לעשות fingerprinting של טקסט, סתם כזה בעולם של security ו-privacy, פותח טיפה את החשיבה לדברים כאלה. לא יודע אם מישהו משתמש בזה בפועל, אבל זה כל כך נסתר, אז אי אפשר כך לדעת. אז זה עוד מאמר בנושא, זה נקרא The Death of Microservices Madness ב-2018. בעצם מישהו שמכריז שכל ההייפ של המייקרוסרוויסס הזה הלך ונגמר. אולי הכרזה היא מאוד דרמטית, אבל יש לו אחלה נקודות. אחת מהם היא כמובן מייקרוסרוויס זה לא חדש, עשינו את זה כבר, זה נקרא SOA וכן הלאה, ורק הכלים משתנים. אז מי שככה רוצה לקבל טיפה קונטקסט ולמצב את החשיבה שלו לגבי איפה הוא נמצא בסיפור, זה אחלה, אחלה קריאה. ויחד עם זה יש כלי שנקרא Fuge, שזה מיקרוסרוויס, נקרא לזה, הוא קורא לזה Execution Environment, אבל זה כזה כלי שלוקח את כל המיקרוסרוויסים שלך, בתנאי שהם פחות או יותר משתמשים באותה תשתית, ויודע לחוות ביניהם. זאת אומרת, שאם יש לך סביבה מקומית שמורכבת מ, נגיד, 5 מיקרוסרוויסים, אז הוא ידע להרים אותם, כל אחד בפורט שונה, לחוות אותם ככה שכל אחד יבנה לשני. אם יש לך דוקר ודוקר קומפוז, אז כנראה שזה פחות מעניין, וזה מספיק טוב לך, אבל זה כלי כזה לפיתוח לוקלי ונחמד. קצת בנושא של גם מייקרו סרוויסס וסרוויסים בכלל, אז GoDaddy הוציאו ספרייה שנקראת טרמינוס, ובעצם היא באה לעזור לכם לייצר סרוויס שהוא מתנהג כאזרח טוב בעולם של מייקרו סרוויסס, שזה אומר שיש לו health check, liveness check, והוא עושה graceful shutdown, גם מאוד נחמד.
מישהו מכם צופה במתים המהלכים, The Walking Dead?
לא, אני לא. זה משהו משם?
יש כזה שם.
אז זה, וקצת ניכנס לגבי דוקר וכאלה. אז פארגייט, הזכרנו אותו פה פעמים קודמות, זה כמו, נקרא לזה, זה שכבה מעל ECS, ככה זה נראה, שנותנת לך להתעלם מ-ECS, זאת אומרת יש לך דוקרים, זה יפזר לך את הדוקרים שלך, ובגדול לדעתי זה פשוט מה שהאישית, זה מה ש-ECS היה צריך להיות. אז זה יצא, אפשר להשתמש בזה. יש מאמר אחד שעושה quick facts על ECS ו-Fargate, וככה לנסות להבין מי נותן מה ואיפה החוסרים, ויש גם Fargate Pricing Calculator. הוספתי פה טבלה שככה גם עשיתי על זה טוויט, אבל יש פה איזושהי טבלה שמראה טיפה עלויות. מה שעניין אותי הוא שאם מסתכלים על למדה ואזור וגוגל קלאוד פונקשנס ואופן וויסק, שכמובן זה של IBM, אז העלויות של הקומפיוט, של כביכול הסרברים, הם פחות או יותר אותו דבר. אבל אם מסתכלים על אמזון, אז יש פה איזושהי עלות של API Gateway שהיא לא פרופורציונלית לכל השאר. אז מספרים, אז בערך כולם יושבים על $200-$250 לקומפיוט כזה די סטנדרטי, בעוד ש EC2 או זאת אומרת, דברים שהם לא מנוהלים כמובן שהרבה הרבה יותר זולים, אבל AWS Lambda ו-API Gateway הוא עומד על משהו כמו $950 לעומת $50 ו-$100 של הספקים האחרים. אז יש פה איזשהו גליץ' בקפיצה של הדבר הזה שהוא מוזר לי, אבל מי שרוצה יכול ללכת למחשבון הזה ולחשב לבד ולראות איך זה עומד כנגד השירותים שיש לו. אני לקחתי משהו כמו סרוויס שהוא מקבל קבוע 200 ריקווסטים לשנייה, זיכרון של פונקציה של 512 מגה, ומשהו כמו שני קורים. בקיצור, שווה להסתכל על האותיות קטנות ולחשב, כשאתם בעולם של סרוורלס, לחשב איפה הסרוורלס קוד שלכם יישב. אז זה עוד כמה אייטמים חמודים, אחד זה אייטם ספרייה או כלי שנקרא רקסרי, מי שמנסה לפתור את הבעיה של stateful containers, שזה אומר שיש לך דוקר קונטיינר או אינסטנס שרץ שהוא סטייטלס, אז כמובן שאין לך בעיות, אתה יכול לזרוק את זה איפה שאתה רוצה, אבל אם יש לך אחד כזה שהוא דורש סטורג', דוגמה דאטאבייס כלשהו, שאתה רוצה להרים בדוקר, אחד כזה שאין בשירות הענן שאתה צריך, או אחד כזה שאתה חייב לקסטם כי אתה עומד באיזשהם דרישות סקיורטי שהקלאוד פרוביידר שלך לא מספק, אז אתה, או שאתה מרים את זה לבד, מה שנקרא ברזלים, או שאתה לוקח דוקר קונטיינר, ואז אתה מגלה שבעצם אין לך פתרון לסטורג' או לווליומים של דוקר. שזה אומר שאם אני עכשיו נניח רוצה לעשות דבר כזה ב-EC2, אז אני צריך לקחת איזשהו EBS, או איזשהו סטורג' ולהצמיד אותו לתוך ה-EC2 host שלי, ואז להרים שם דוקר, ואז לקחת את הדוקר הזה ולהגיד לו, היי, תעשה מאונט ל-EBS הזה וכן הלאה, ושהדוקר הזה מת ועובר לאינסטנס אחר, אז בעצם אותו EBS, סטורג' שצמדתי להוסט של פעם, צריך לעבור הלאה. אז זה כל מיני חוסרים שקיימים היום, נקרא לזה ב-2017, לדעתי התחילו לפתור את זה, יש כמה כלים שפותרים את זה. Rexray בא מדל EMC, הוא אופן סורס, והוא די מוביל בקטע הזה, אז זה פשוט פלאגין שמוסיפים לדוקר, בעצם מחוותים את דוקר שיעבוד מול הוסט שלכם, ופשוט הכל קורה. אתם דורשים ווליום לדוקר, והוא לוקח EBS, מייצר אותו, מצמיד אותו, שהדוקר קונטיינר מת ועובר למקום אחר, הוא יוריד את הווליום הזה ויצמיד אותו למקום האחר, עובד לגמרי מעולה, כמו קסם. אז זה, יש פה, הוספתי וידאו לדוקר קון 17 על דוקר קומפוז, ופיצ'רים חדשים.
תגיד, לא סיכמנו שדוקר מת ב-18, כולם עוברים לסרברלס, לא סיכמנו את זה מתישהו.
לא יודע, כאילו לא בצחוק, אני לא יודע אם זה באמת נכון.
הרגשתי כאילו דוקר, כאילו הוא התחיל את הדעיכה שלו, אבל...
אתה יודע, זה כמו שאמרו שאוקיי, דוקר יהרוג את כל הסרברים, אבל באיזה שנה אנחנו, מתי דוקר יצא? עברתי פה זמן.
דוקר נהיה מיינסטרים לדעתי מאוחר מדי, הוא הגיע לפיק שלו, פשוט, טוב, לא יודע.
אתה יודע, אני מסתכל טיפה על האייטמים שיש פה, במיוחד אם תיקח את הוידאו הזה שבא מדוקר קון 17, אז תראה שדוקר, למשל דוקר קומפוז, הופך להיות כמו כלי אורקסטרציה פתאום, ממשהו שהשתמשת בו כדי לעשות קומפוזיציה של כמה סרוויסים שיש לך על המכונה ולפתח וכו', ואז עצרת. בעצם לקחת את מה שעשית ותרגמת אותו לקוברנטיס או whatever או למשהו ידני, אז פתאום דוקר קומפוז הולך איתך עד לפרודקשן, שזה מעניין, כאילו במובן שסרוול אז אתה אפילו לא מרגיש את זה, כי מה ההבדל אם יש לך פונקציה JavaScript בסרוול שאתה בונה ואז אתה עושה דיפלוי בצורה מאוד מאוד חלקה, ואם יש לך דוקר קונטיינר שבנית בדיוק, ואז הדיפלוי הוא גם חלק, כאילו מה ההבדל? אתה יודע, במיוחד שלמשל עם פארגייט אתה מנהל כל הדברים האלה, ואתה לא יודע בכלל לאן זה נפרס, ושהקונטיינר שלך מטייל בין ההוסטים, ואתה לא יודע איך זה קורה בכלל, לא אכפת לך, אז אתה יודע, זה צועד לעבר גם להיות סרוולס, אם ניתן לזה רגע את התווית של זה.
כן, אני מבין מה אתה אומר, אבל לא יודע.
לא יודע, בוא נסתכל על זה ככה. יש לך כלי שאיתו אתה, או פלטפורמה שאיתה אתה צועד לפרודקשן, אז פה הפלטפורמה זה לכתוב דוקר פייל, או אפילו אתה יכול לומר שהדוקר פייל שלך יתייצר אוטומטית, מה זה משנה? יש לך איזשהו סרוויס, איזשהו סטארטינג פוינט כזה שלו, אנטרי פוינט כזה, אם זה יושב על סרוורלס, של סרוורלס, או whatever, כל פרמורק שתמצא שם בחוץ שהוא אופן סורס, או שזה יושב על דוקר, לא כזה משנה, כל עוד לא אכפת לך איפה לאן זה נפרס ואיפה זה רץ. אבל לא יודע, כאילו זה נושא מעניין, מה שבטוח קשה לצפות מה יקרה, כאילו לא זוכר משהו כזה בהיסטוריה.
טוב, נעבור לחלק המשעשע של הערב.
כן,
החלק האומנותי.
אז שני הייתם קצרצרים שאני אספתי לגזרת המשעשע ואחר כך אלון עם כמה. אז אם אתם עובדים ב-VI וממש ממש מתחשק לכם פיצה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לכתוב נקודותיים אורדר פיצה והפיצה בדרך. פלאגין משעשע וקטן שפשוט מזמין פיצה בשבילכם מ-VI. שאלתי את עצמי איך אפשר לעשות את זה, אם אני עכשיו כותב אורדר פיצה ב-VI שלי, האם אני באמת מקבל פיצה, אז מסתבר שיש מסעדות או פיצריות שיש להם API ושם אפשר לעשות, ואתם צריכים לקנפג את זה, ואם הצלחתם לקנפג, ואתם ברי מזל ויש אחת כזאת באזור שלכם, אז אתם יכולים להזמין פיצה מה-VI שלכם.
תקשיב, זה אחלה לסטטיסטיקות, אתה יכול לדעת אם הקוד שלך יותר טוב לפני הפיצה או אחרי הפיצה, כי אתה יודע מתי הזמנת פיצה, אתה צוחק לסורד מתי הגיע.
מה שחסר זה כמתי היא הגיעה באמת.
כן.
אולי צריך גם API ל-Open Door, אז תוכל לשלוח, לפתוח לשליח. טוב, והשטות הבאה שרציתי להזכיר, זה פרטופרות ויה קר. פרטופרות זה כזה מין דמות, או מוטיקון, או כזה של טוקי שמסתובב, מחליף צבעים. אז מעכשיו אתם תוכלו גם לענות ממנו בטרמינל שלכם, פשוט הולכים לפרט.live, עושים קר לשם, ואתם נהנים ממנו בטרמינל שלכם, רואים טוקי מחליף צבעים דרך קר. זהו, משעשע.
גאוני.
כן, לא פחות מגאוני. כן, אלון, ספר לנו קצת מה קרה בהוואי.
תקשיב, אני לא יכול אחרי הדמות הזאת שמרקדת בטרמינל. כן. הוואי, סיפור משעשע על, אני יודע, על false positive של הוואי missile alert. היה הפלה בהוואי למשך איזה חצי שעה הזקה של טיל אטומי. טיל גרעיני, וכל המערכות this is not a drill, this is not a drill, missile alert, והקיצר זה משעשע שגם למערכות כאלה יש false positive. הקיצר יש פה את הסיפור המעניין. קיצור, חצי שעה היו במקלטים, אחרי זה פורנה בוציאו סטטיסטיקות מאוד משעשעות על הזמן הזה, שכחתי לצרף, על מה קרה באותו זמן, ואיך כאילו היה הפסקה, ואז קפיצה של איזה 70% או משהו כזה אצלהם בטראפיק באתר, אז אני אשים גם את זה, אז זהו, משעשע. רגע, והדבר הבא זה, זהו, לא אומרים יותר פודקאסט, זהו, רציתי להגיד לך, אתה צריך לשנות את הפתח. ועכשיו אומרים איזה מילה מוזרה שאני מסרב לקבל אותה, הסקט ואני מסרב לקבל אותה.
כן, אז האקדמיה ללשון עברית בשיתוף עם כאן התאגיד לשידור ציבורי עשו תחרות מי יציע מילים עבריות לפודקאסט, ובסופו של דבר המילה שזכתה היא המילה הסקט, שזה אולי משהו שדומה לתסקית, שזה מין סיפור ברדיו, ואני לא יודע למה זה עוד דומה. בכל אופן, זו המילה העברית החדשה לפודקאסט. אל תאמרו פודקאסט, אמרו הסקט.
צריך לתקן את זה, ואנחנו מעכשיו גם משדרים עם משקפיים ועץ.
אני כל הזמן הייתי משקפיים. אז למי שלא ראה את התמונה, כך נראה פודקאסטר. אז נשים את זה בשואו נוטס. טוב, אז זה היה במפרס, ארוך מהרגיל, כיוון שהרבה זמן לא הקלטנו, אז בעצם כיסינו פה חודשיים ולא חודש. תודה רבה, ונתראה בפעם הבאה. להתראות.
תודה.
יאללה, ביי ביי.
מספר תודות לפני סיום.
תודה לגיא מנחם על עריכת הסאונד.
ולקטי רוטמן על התקצור. תודה.